טוב, בוקר טוב לכולם. בשעה טובה, בשמחה גדולה, אנחנו סיימנו את דרשת הרמב"ן לספר קהלת. ובעזרת השם אני רוצה לנסות לסכם אותה, גם בשביל מי שלמד איתנו, גם בשביל מי שמצרף אלינו לשמחה של הסיום. בעזרת השם זה תועלת גדולה, זה יכול לעורר לחזור וללמוד. לסכם ולהדגיש נקודות עיקריות, בעזרת השם, בדרשה הזאת. דרשות הרמב"ן יש להם חשיבות גדולה מאוד, יש להם דרשות יסודיות ביותר. זכינו ללמוד קודם את דרשת תורת השם תמימה, ודיברנו כמה שהיא חשובה, שיש בה את כל יסודי האמונה של הרמב"ן, וכל מה שהוא כלל ביסודות העיקריים של פירושו לתורה. אחר כך, גם דרשת קהלת ודרשת הרמב"ן לראש השנה, עם דרשות יסודיות מלאות בעיקרי אמונה ותורת הרמב"ן בצורה שלמה ומופלאה. דרשת קהלת היא כוללת בתוכה איזשהו מבוא לארבעה ספרים בתנ"ך, שהרמב"ן בעצם מילים קצרות כולל את עניינם של הספרים האלו. הכוונה שלי לספרים של שלמה, שיר השירים, קהלת ומשלי, ולספר איוב, שעל הדרך הרמב"ן גם מבאר את תמציתו. ארבעה ספרים לומדים, כן, הרמב"ן מאיר לנו את המבט עליהם, ארבעה ספרים בתנ"ך, ומיוחד שהוא מבאר אותם גם על פשוטם ועל סודם. זאת אומרת, הוא מראה שלכל ספר מהספרים האלה, מחוכמות שלמה בפרט, יש גם רובד של פשט ומסרים שאפשר להבין מהפשט, ויש גם סודות גדולים של סודות התורה, סתרי תורה, חבויים בתוכם, וגם אליהם הוא רומז כמה שאפשר בראשי פרקים. אז זה ככה פתיחה, חשיבות העצומה של הדרשה הזאת. מה שאני אגיד עכשיו, אני אגיד קודם כל את המבנה של הדרשה בצורה מאוד תמציתית, ואז אני טיפה אפרט את זה אחר כך עם הדגשה של יסודות חשובים שכלולים שם. כן, אז את הדרשה אנחנו חילקנו לחמישה חלקים, חמישה שלבים בדרשה. השלב הראשון זה פתיחה על שלמה, על ספר קהלת ועל שאר חיבוריו של שלמה, לעניין שלהם. השלב השני זה מתמקדים בקהלת, והרמב"ן תמה התמיהה הגדולה על עניינו של קהלת. ושאר הדרשה אמורה להשיב על התמיהה הזאת ולהסביר את עניינו של הספר. החלק השלישי זה לבאר בתמצית את תמצית דברי שלמה בקהלת, מה התוכן שהוא אומר. זה שלב שלישי. שלב רביעי, הרמב"ן מסכם שלושה מסרים שעולים מתוך הדברים האלה של קהלת. והשלב האחרון זה החתימה של הדרשה, זה במיקוד בחתימת דברי קהלת, סוף דבר, הכל נשמע. מה המסקנה של קהלת, והרמב"ן מאוד מרחיב בזה. זה חמישה חלקים של הדרשה, כמו שאמרנו, פתיחה, שאלה, העיקר הספר, שלושה מסרים שלו, חלק ארוך, וחתימת הדרשה, וחתימת, כן, של קהלת, חתימת קהלת, חתימת הדרשה. חמישה חלקים. עכשיו אני אפרט קצת יותר. הרמב"ן פותח לבאר ולהוכיח ולהראות שקהלת זה שלמה המלך, ומלמד על דרכו של שלמה בספריו. וכן, יש דעה במדרש שקהלת נקרא קהלת, ושלמה נקרא ככה גם על שם שנקלה בו החוכמה, וגם על שם שהוא דיבר במקהלות עם. כשהוא, כן, כמו שמסופר בספר מלכים, כשהוא נמלח, אז הוא גם הקיל את העם כולו. הרמב"ן מסביר גם על פי המדרש שזה היה כשהוא מיד שהוא זכה למתנה של החוכמה, הקדוש ברוך הוא שאל אותו מה הוא רוצה לקבל, וקיבל את החוכמה, ובגלל שהוא היטיב לבקש את החוכמה הוא זכה גם לכל שאר המעלות של העושר והשלמות של העולם הזה. והוא כשהוא קיבל את מתנת החוכמה מיד עשה סעודה גדולה, ככה מבואר במדרש, והרמב"ן מביא ואומר המדרש שאז הוא דרש בפני הציבור כולו שלושה ספרים, שיר השירים, משלב וקהלת. יש גם דעה אחרת שהרמב"ן מביא במדרש שאומר ששלמה בצעירותו לימד את שיר השירים ואחר כך את משלב ובסוף את קהלת. יש המדרש אומר את זה שהיה נער, אמר דברי זמר, שיר השירים, אחר כך אמר גדל, אמר משלים, הזקין אמר אבלים, אבל אבלים אמר קהלת. והרמב"ן מסביר את כן, כמובן ששלושתם נאמרו ברוח הקודש, ומסביר את המסרים שלהם. עכשיו הנקודה המיוחדת שיש בפתיחה של הרמב"ן והתיאור הזה של הדעה במדרש שדברי קהלת נאמרו במקהלות עם, הרמב"ן מדגיש שזה היה על השמחה, על החוכמה שהוא זכה לה, וזה בגלל העניין הגדול שיש לעשות סיום להיגמרה של תורה. ומשם ברמב"ן רואים בבירור שזה לא שייך דווקא למסכת משנה או גמרא או משהו כזה או סדר, אלא כל השגה של אדם, כל דבר חדש בעבודת השם, כל מדרגה, אז אומר הרמב"ן בדורות ההגונים היו עושים סיום כמו שמבואר בגמרא, וככה ראוי לעשות על כל השגה חדשה. וכן, כמו ששלמה עשה על השגת החוכמה, ומתאים לעשות את השמחה הזאת גם בתשעת הימים שאנחנו עומדים לעשות שמחה של היגמרה של תורה. הרמב"ן מביא שככה היה ויראו את אלוהי ישראל ויאכלו וישתו, וככה עשה שלמה שמה שהשיג את החוכמה ובחנוכת הבית וכל מיני הזדמנויות, וכך ראוי. אז זה גם כדבר שאנחנו מציינים אותו. עוד דבר יסודי שהרמב"ן מוציא בפתיחה על שלמה וחיבורה, זה דבר חשוב מאוד, ופה כן, אני אציין גם את המקורות של הרמב"ן המאוד דומיננטיים בדרשה הזאת, ו משהו שחורז גם את חמשת הנושאים שכבר אני אדבר עליהם בקצרה. המקורות, אחד המקורות המובהקים שנמצאים בכל הדרשה הזאת זה הרמב"ם במורה נבוכים. ההקדמה של הרמב"ם נמצאת בדרשה הזאת, בשלב הראשוני של החתימה של מורה נבוכים נמצאת בסוף הדרשה, אמצע מורה נבוכים, ממש תורת הרמב״ם משולבת, כמו שאני אולי טיפה אציין, בכל הדרשה, והיא משולבת בשני אופנים. מצד אחד יש יסודות שהרמב״ן לוקח מהרמב״ם לחלוטין, כמה וכמה יסודות גדולים שהוא לוקח אותם כפי שהם, והסוג השני של הדברים שהוא לוקח מהרמב״ם זה לקחת את העיקרון, איזה תבנית, וליצוק בה משמעות חדשה. ומה אני מתכוון? כן, אני חוזר למה שפתחתי. מה עניינם של 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 חוכמות שלמה? הרמב״ם לימד בהקדמת מורה נבוכים, על פי המדרשים גם כן, ששלמה דיבר בכל החוכמות, בעומק חוכמות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ודברי שלמה תמיד היו כפולים. ככה הרמב"ן אומר בפתיחה, על פי הקדמת הרמב"ם למורה נבוכים, תמיד היו כפולים. דהיינו, שהיה להם מסר פשוט, הוא מדבר לכלל העם, והם לומד אותם דברי מוסר, לומד אותם להתקרב ליראת השם, לצדקה, לתורה, לחוכמה, ולהתרחק מהתאוות, והם לומד אותם הרבה הרבה דברי יושר ומוסר, ובתוך דבריו צפונים סתרי חוכמה, שהוא מוסר אותם כפנינים לחשוף את עומק סודותיה של התורה, עומק סודות המציאות, עומק סודות הכרת השם, עומק סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה תוכן שהרמב"ן מביא אותו מהרמב״ם, בהקדמה למורה נבוכים, אבל הוא יוצק לו משמעות אחרת. הרמב״ם אומר שלחשוף את התכנים שצפונים מתחת הרובד הפשוט, את התפוחי זהב שמתחת המשכיות כסף, שהם גם מוסרים מועילים, אז זה, לחשוף את זה, כן, זה יחידים מסוגלים, זה נקרא לברר את דרך האמת של התורה, את הכוונה האמיתית, על דרך האמת. והרמב"ן, מאז אחרי דרשת קהלת, מתחיל להשתמש גם כן במטבע הזה שהוא למד מהרמב"ם, לחפש את דרך האמת שבתורה, כידוע, למעלה מ-100 פעמים, בפירושו לתורה, כולו מלא, בפירושים על דרך האמת. אבל פה יש את מה שדיברתי, את היציקת התוכן מחדש. כי מי שמסתכל בדרשה רואה מהפתיחה שלה, שהרמב"ן מביא את הרעיון הזה שיש בפנים את סודות, את סתרי התורה, אבל המקור שהוא ישר מביא כדי לבאר מהם סתרי התורה, הוא מביא את ספר הבאיר. כן, הוא מביא את כתבי המקובלים, את מסורות המקובלים, במקום ההסברות העמוקות של סתרי התורה בדרך השכל שהרמב״ם מסביר בסגנון הפילוסופיה. אז זה משהו שחורז את הכל. אז שוב בפתיחה, בהמשך לרמב״ם אומר הרמב״ן ששלמה בחוכמותיו העביר מסר גלוי ומסר פנימי נסתר של סודות התורה. הרמב״ן מסביר את זה, אבל טורח להדגיש שדרך האמת לפי דעתו ולפי מה שהוא קיבל מרבותיו צריך להסביר אותה בסגנון אחר, בסגנון המקובלים. וככה הוא יעשה גם בהמשך הדרשה, יבהר לנו, הוא דורש את הדרשה בפני ציבור כנראה, ומעביר מסרים גלויים, ואם מחפשים טוב טוב בדרשה הזאת אז מוצאים שהרמב"ן תוך כדי מלמד מסרים סודיים שאולי ניגע במקצתם. אז זה לגבי הפתיחה. השלב הבא, אמרתי, השלב השני זה תמיהה גדולה על ספר קהלת, והכל נגיד בקיצור. התמיהה היא ששלמה בכל הספר אומר שכל העולם וכל פעולות האדם בו, הכל הבל. ולכאורה זה ממש תמיהה גדולה, בעיקר לומדי מורה נבוכים ומשנת הרמב״ם, וכן, הוא מציג את השאלה איך שלא ייתכן שהמציאות השלמה שהשם ברא היא תהיה לבטלה, אבל לא צריך בשביל זה ללמוד דווקא מורה נבוכים, כאילו הוא מציג את זה בצורה איך שבעיני המדע העולם כל כך שלם וכל כך טוב, אז איך אתה יכול להגיד שזה הבל? אומר הרמב"ן יותר מזה, אבל הקדוש ברוך הוא מעיד על זה, הקדוש ברוך הוא, דברי הנביאים מלאים בזה שהקדוש ברוך הוא מתפאר במעשי אדם, ביצירה, בפלא היצירה, והקדוש ברוך הוא, כן, משה רבנו מעיד בתחילת התורה, והיה השם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז מה, הבוראן מקלסן, מי ייתן בהם דופי? ושלמה אומר שהכל הבל, זה דבר תמוע לחלוטין, ולא יכול להיות שמעשה ידי השם יהיו חסרים. אז מה, באמת מי שקורא שלמה, גם זה הבל, גם זה הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. אז זה השאלה הגדולה, וכדי לענות אליה הרמב"ן נכנס לשלב השלישי. גם פה רואים השלב לחלוטין נלקח ממורה נבוכים, להבין מה קהלת אמר. אז הדגש של הרמב"ן זה לשים לב ששלמה לא אמר שהכל אבל, הוא דיבר על פעולות האדם בעולם הזה לסוגיהם השונות שהם הבל. והוא דיבר על היסודות, על ארבע היסודות, הארץ שלעולם עומדת לעומת שדור הולך ודור בא, והרוח שסובבת, והמים והאוויר, כן, הוא מדבר על ארבע יסודות, ובכולם יש תנועה של הפרטים, של כל הברואים, שהם משתנים והם הבלים, לעומת כללים עומדים וקיימים. כן, ומזה, כן, אז זאת אומרת, תשימו לב, שכל פרטי העניינים בעולם הזה הם אבלים, אבל הכללים עומדים, וזה כמו שהרמב"ן מדגיש את דור הולך ודור בא, ככה הוא גם מדגיש שארץ עולם עומדת. אז זה דגש שלו, נשים לב שפעולות האדם ופרטי הנבראים, פרטי העניינים החומריים הם אבלים, לעומת כללי, אפילו העקרונות של קיום המציאות, של ארבע יסודות ובריאת העולם וכו', אז כל הדברים האלו הוא מסביר אותם בהסברה הפילוסופית שהוא למד אותה מהרמב״ם. כן, כידוע, הרמב״ם בכלל, כל עיקר רוב ככל, ועיקר הידע שלו במדע היה דרך מורה נבוכים. דיברנו על זה ולא נאריך בזה כרגע. ממש דרך מורה נבוכים דווקא ולא משום ספרות אחרת. הרמב״ם היה כולו קודש, כולו תורה, ואת המדע שלו למד דרך הרמב״ם. אז גם בשלב הזה, עוד פעם, הוא מביא את ההסברה של הבנת המציאות, חומר וצורה, ארבע יסודות, גרמים שמימיים, יולי השמיים, יולי ארץ, כל המושגים האלה, פרטים משתנים וכללים עומדים, הוא לומד מהרמב״ם. וזה מה שקהלת מלמד. אז מה המסרים של זה? אז לא אמרנו שהכל אבל, אמרנו שהפרטים בעולם הזה, המשתנים, הנפסדים, העובדים הם מעבר, לעומת הכללים הקיימים. אז מה המסרים של זה? למה זה חשוב לדעת את זה? אומר, השלב הבא, אמרנו, שלב רביעי בדרשה, יש בו עריכות, זה שלושה מסרים שמתחייבים ויוצאים מהמסקנה הזאת. אז המסר הראשון הוא לא להחשיב יותר מערכם את כל תענוגות העולם ופעולותיו ומקרב וחומרו שהכל דבר חולף. לא לעשות את התאוות והדברים האלה עיקר מחשבתו של אדם, אלא ישיח דעתו מהם. זה דבר אחד. דבר שני, זה המסר הראשון. המסר השני זה להתרכז בכללים העומדים. בכללים העומדים, אומר הרמב"ן, זה קודם כל מה שלמדנו מהרמב"ם, מה שלומדים בטבע, שיש מושג של קיום הנפש בחוכמה. אדם שמחכים, אדם שמבין את כללי המציאות, את כללי הבריאה האלוקית, מכיר את הכללים העומדים, את הקדוש ברוך הוא, מכיר את כללי החוכמה שבטבע, שזה נובע מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אז הנפש שלו דבקה בחוכמה, מתעצמת בחוכמה, ונשארת במדרגה גבוהה בעולם הנשמות. באופן טבעי, הוא אומר, דבר פשוט, כמו שהודו אפילו חכמי הגויים, שיש מושג של הישארות הנפש, של קיום הנפש בקיום החוכמה. אז אם המסר הראשון היה לעזוב את ההבלים, הפרטים, המסר השני זה להתרכז בכללים. וזה גם מה ששלמה אומר, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. כן, מה שהשם עשה, הוא יעמוד לעולם. אז יש, השם עשה את הכללים, הוא גם עשה את הפרטים, אומר הרמב"ן. אבל הקדוש ברוך הוא עשה שהקיום של הנפש יהיה תלוי בידיעת הכללים העומדים, ובזה אדם צריך להתרכז, וממילא יזכה לשלמות, על ידי יראת השם, על ידי דעת השם, על ידי הקיום החוכמה, הוא זוכה להישארות הנפש. זה המסר השני, זה השלמות, זה הדבר העומד, ובזה צריך להתרכז. המסר השלישי, זה עניין צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. שהרמב"ן מתאר שזה הטריד את כל הדורות הראשונים והאחרונים. יש לא מעט פעמים בתורה, בתנ"ך, שהנביאים שואלים את הכאב הזה שרואים את הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. גם בספר קהלת שלמה מתייחס לזה בפירוש בפסוקים שונים, שיש צדיקים שקורא להם כמעשה הרשעים, ורשעים שקורא להם מעשה הצדיקים. ואומר הרמב"ן שקהלת גם בא להשיב על זה, והתשובה שהוא עונה לדעת הרמב"ן היא תשובה חלקית. ולמה ששלמה יענה פה תשובה חלקית? הוא תשובה חלקית כי בהתאם לעניינו של הספר. ופה יש פה עוד דבר מאוד מאוד חשוב שקשור לסתרים שרמוזים פה גם כן בספר. התשובה היא גם כן היא מסר מההתבוננות בטבע, במציאות שהפרטים חולפים והכללים עומדים. אז הרמב"ן אומר, אם אדם יבין שיש מושג כזה של הישארות הנפש, של עולם הבא, כמו שאומר אסף במזמור ע"ג, אחרי שהוא תמה על צדיק ועל רשע וטוב לו, ונרמז שם גם בקושי של צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, אז הוא אומר שזה היה קשה לו עד אבוא אל מקדשי אל אבין לה לאחריתם, כמו שהרמב"ם פרש את המזמור הזה במורה נבוכים, ואמר שאם מבינים את העולמות המוכנים, את מקדשי אל המוכנים לצדיקים ומה סופם של הרשעים שעובדים, כמו שכתוב שם בסוף המזמור, אז לא נשארת כל כך קושייה. זאת אומרת, בפרספקטיבה שכוללת גם את העולם הבא, ואת עולם הנשמות והעולם הבא, אז בעצם אם מבינים שיש את המושג של קיום הנפש וקיום החוכמה, לעומת ההבלים של העולם הזה, אז רוב הקושייה מסתלקת. כן, בסוף יש צדק, בסוף העיקר זה העולם הבא, והעולם הזה זה לא השלב המשמעותי. אז כן, הרמב"ן מוסיף גם את ההבנה שלכל צדיק יש אולי מעט אבונות שמתחשבנים עליו בעולם הזה לטובתו. והרשע, כדי למצות איתו את הדין במקום הדין האמיתי, אז נותנים לו את מיעוט שכר מעשיו הטובים בעולם הזה. אז זה לא אומר, ככה לא נשארת קושייה בעצם. ככה הרבה מהראשונים הסבירו את השאלה של צדיק ורע לו רשע וטוב. אבל הרמב"ן מלמד שזה לא תשובה שלמה. כי הוא אומר, יש אמנם נדיר, אבל יש דבר כזה גם צדיק אמור שסובל. ראינו דברים כאלה בעולם. ויש מקומות שלכאורה העונש נראה לא מידתי. הוא אומר, כשרואים את רבי עקיבא שנסרק במסרקות של ברזל, אז זה לא דבר שאפשר להבין על אבונות שהיו לרבי עקיבא. לא, זה לא משהו, זה משהו שמשה רבנו תמה עליו, זו תורה וזו שכרה. והרמב"ן אומר שהתשובה המלאה לזה נמצאת בספר איוב, והוא על הדרך, כמו שאמרתי, חוץ מהספרים, שיר השירים, קהלת ומשלי חוץ מספריו של שלמה, הוא בדרשה פה כולל את הספר המיוחד לשאלת צדיק ורע לו, עכשיו טוב לו, ומה התשובה האמיתית והשלמה. הרמב"ן, כיוון שמדובר בתשובה שקשורה לסתרי תורה, אז הוא מעלים אותה, אבל הוא מראה ששלמה רמז אותה בספר, אפילו בקהלת, רמז אותה. התשובה קשורה להבנה של המושג של גלגול נשמות גם כן. הרמב"ן אומר שספר איוב רוצה ללמד, כן, שאיוב היה צדיק גמור באמת. לא חטא בשום דבר ולא היה ראוי לאיסורים האלה. הבורא מעיד עליו שהשטן הסית אותו לבלע באיוב חינם. זה חינם, שם מדובר באיסורים באמת חינם. והמסקנה של הספר היא שאליהו מלמד שנפש האדם יכולה לבוא גם כן כמה פעמים, דור הולך ודור בא, גם אחרי שהוא הולך הוא עוד יכול לבוא שוב, ויש לפעמים חשבונות מגלגולים אחרים, שבזה אם מבינים שיש דבר כזה, אז אין מקום כבר לשום שאלה, כי גם יש צדיק גמור בגלגול הזה, לפעמים יש חשבונות מגלגולים אחרים, חשבונות נוספים בהנהגה האלוקית, שאנחנו לא יכולים לדעת אותם, אבל אם יודעים שיש דבר כזה, אז אין כבר קושיות, אין חוסר צדק. אומר הרמב"ן, אבל למה שלמה בספר הזה רק רומז ובאיוב זה נתפרש, כן, שכל אל יפעל לאל פעמיים שלוש עם גבר, ושם זה, שם, למה שם זה, שם זה, 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 זה מתפרש ופה לא. אומר הרמב"ן, יש סוד גדול, רמז אותו אבן עזרא בקהלת, זה עוד מקור שחשוב, הרמב"ן השתמש המון בפירוש אבן עזרא, ולקח את הדברים שלו ופיתח אותם, אבל הרמב"ן אומר סוד גדול ברמז אבן עזרא, בספר קהלת מוזכר רק שם אלוהים, כן? ומידת היראה בכל מקום, יראת השם, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה, ותמיד זה יראת אלוהים, את האלוהים יראה, רק שם אלוהים נמצא בספר קהלת. לעומת משלי, שזה שלמה, ומדבר על היראה, זה תמיד יראת השם בשם הוויה, כן? ואומר הרמב"ן, צריך להבין ששלמה בכל ספר משלושת הספרים לימד, דיבר במידה מסוימת של הקדוש ברוך הוא, בהנהגה מסוימת. הוא אומר, תדעו לכם, ספר שיר השירים כולו מיוחד למידת אהבה, למידת החסד, כולו שיר של אהבה בין הקדוש ברוך הוא לישראל, ומדבר על הקשר, על הברית המיוחדת של הקדוש ברוך הוא עם ישראל בארץ ישראל. שם יש את גילוי החסד האלוקי בשלמות. ובהתאם לזה נכתב אותו ספר. ספר קהלת לעומתו רק בשם אלוהים. שם אלוהים זה מידת הדין. וכל הספר מדבר בהנהגת מידת הדין. והנהגת מידת הדין זה הנהגה של הטבע בעולם. ושלמה רצה לדבר כן, את כל המסרים שאפשר להבין מתוך הטבע ולראות מה ההבל בעולם ומה עומד וקיים. ואיך גם מתוך עיון במציאות אפשר להבין תשובה, אפשר להבין מה להתרכז, סוף דבר הכל נשמע את אלוהים יראה, ואת מצוותיו שאמור כי זה כל האדם, ואפשר גם כן להבין את הצדק של ההשגחה ברמה מסוימת. וזה מה שאפשר לדבר מצד מידת דינו של הקדוש ברוך הוא. ככה הוא אומר, מצד... לעומת זאת ספר משלי הוא אומר, הוא ספר ש... שיש בו גם כן את, את שם השם, יש שם את מידת הצדקה, כבר אני אגיד עוד כמה מילים על ספר משלי. וספר איוב, שמיוחד לענות על השאלה הזאת, התפרש השאלה בשלמות, גם מה שלא התפרש בספר קהלת. החתימה, כן, גם בשלב הזה, וצדיק ורע לו עכשיו טוב לו, הדברים מלאים ממורה נבוכים, רעיונות שהרמב"ן לוקח כמו שהם, ותוספות שהוא מוסיף, את הרובד של הסוד וכולי על פי דרכו. חתימה של הספר וחתימת הדרשה היא קשורה בחתימת ספר קהלת. סוף דבר הכל נשמע, מה המסקנה? את האלוהים ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. הרמב"ן מרחיב מאוד את הדברים שם. מצד אחד יש פה את האלוהים יראה, את יראת השם, את מידת הדין, את כל מה שלמדנו עליו בספר קהלת. מצד שני הוא מרחיב גם במצוותיו שמו. הוא מראה שקיום המצוות עשה, זה הרבה יותר שייך למידת האהבה והחסד. ושלמה בכוונה לא אמר פה אהבה, כי זה ספר של מידת הדין, אבל הכוונה במצוותיו שמו לרמוז גם כן למידת האהבה, שהתפרשה בספר קהלת, בספר משלי ושיר השירים. ואז הוא מחליט להרחיב בעניין הזה של מה זה גם מצוותיו שמור בשלמות. בשלמות זה לא רק כמו שזה בספר קהלת. בשלמות זה אין המצוות שלמות אלא בארץ ישראל. הרמב"ן מסיים, נותן הסברה רחבה מה העניינה של ארץ ישראל. העניינה של ארץ ישראל זה לעומת כל הארצות שקדוש ברוך הוא משגיח עליהם דרך מלאכים ושרים. ארץ ישראל יש השגחה אלוקית ישירה. היא מיוחדת לברית של הקדוש ברוך הוא בישראל, למידת האהבה, כן? זה שיר השירים שייך לזה, הוא אומר, אבל זה רמוז במצוותיו שמור, כי עיקר שימור המצוות הוא דווקא בארץ ישראל, לא נעריך פה, הרמב"ן מביא הרבה מקורות מדברי חז"ל ומבסס את דברי הכוזרי שכבר כתב בזה, שהמעשים לא ישלמו כי אם בא, ודווקא שם עיקר התוצאה של המצוות, שזה השראת השכינה בסוף, בא לידי ביטוי בארץ ישראל. זה שלמות מצוותיו שמור. אז זה מידת האהבה שנרמז למצוותיו שמור, והוא מוסיף גם כן, בכלל מצוותיו שמור, נרמז גם כן העניין של הצדקה, שהוא אומר, לעומת האבל אבלים, ששלמה דיבר כל כך הרבה אבלים בספר קהלת, אז על הצדקה, הרמב"ן מסיים בעריכות גדולה על הצדקה, הוא אומר, על זה הוא אמר המון המון דברים, כן, הוא אומר איזה לשון דומה לאבל אבלים, ריבוי שבח שבחים, שבח ושבח שבחים על הצדקה, מביא המון מקומות שמשלם לדבר על מעלת הצדקה. ומעריך, מסכם עוד דבר בחתימה שם יש מהרמב״ם, הוא מביא פרק שלם מסוף הלכות מתנות עניים של הרמב״ם על מעלת הצדקה, כן? ואומר שנכון שהוא דיבר, אולי נסיים בדבר הזה, שנראה איך שהחתימה של הדרשה של הרמב"ן מתקשרת לחתימה של מורה נבוכים. כי יש שאלה שהטרידה אותי, שקראתי את זה, פתאום הרמב"ן מסיים את כל הדרשה, סיים את בארץ סוף דבר, אז הוא אומר, בכלל מצוותיו שמור, תדעו לכם, יש גם מצוות חשובות, שאחת מהן זה, כן, כל המצוות זה בארץ ישראל, הבנתי, זה שעל כל המצוות. ויש גם את מצוות הצדקה, היא מאוד חמורה, אז עכשיו אני אעריך ויביא למקורות מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, מדברי חז"ל ומדברי הרמב"ם. הנה, עוד פעם מביא פרק שלם מהרמב״ם. אמרנו שכל הדברים הם בשימוש בדברי הרמב״ם שם. אבל למה, מה זה חיבור בפני עצמו? למה זה נכנס בדרשה? יענו ומצאנו, שזה בכלל לא במקרה, הרמב״ן, לפני שהוא פותח, הוא אומר, תדעו לכם, בכלל מצוותיו שמור, יש את יסודי המצוות, יש את ערכי העל, שבהם חפץ הקדוש ברוך הוא. כן, לימד אותנו... כבר אברהם אבינו, כן, התורה מעידה שהקדוש ברוך הוא ידעתיו, כן, אומר ידעתיו, למען אשר צווה את ביתו את בזרעו אחריו, שמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. יש דרך השם שהיא לעשות צדקה ומשפט, וירמיה הנביא אומר שבזאת תתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. הרמב״ם מסיים את מורה נבוכים, שעיקר דעת השם ועיקר השלמות האנושית היא ללכת בערכי העל האלו, חסד, משפט וצדקה, שבהם חפץ השם לממש אותם בארץ. ועיקר ידיעת השם היא, היא כוללת גם את ההידמות, לא רק לדעת מה השם חפץ אליו, להידמות אליו ולקיים את זה, לממש את זה. הרמב"ן מביא את הדברים האלה ואומר, תדעו לכם, זה ערכי העל, נקרא לזה, של התורה, חסד, משפט וצדקה. והוא רומז, החסד, כמו שאמרנו, זה עניינו של שיר השירים, שם לימד את המידה האלוקית של החסד, לימד שלמה בשיר השירים את המידה הסודית הזאת, את ספירת החסד. ואת ספר קהלת לימד את מידת המשפט, אבל הוא רצה להשלים גם כן את מידת הצדקה, וכדרכו הוא צריך להעביר גם את המסר הפשוט של ענייני הצדקה, מה הלכותיה של צדקה ומעלתה ועניינה, מביא את כל הדברים מכל התנ"ך, מדבר בציבור ברובד הגלוי, אבל יש פה גם כן רובד סודי שלא סתם הוא מרחיב בו, שזה הרמב"ן בדרשה המכונה דרשה לחתונה, הוא קורא ל לתאר את הספירות ואת בפרט חסד ודין והאיזון ביניהם ברחמים, בצדקה, הוא קורא לזה כתרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה ההנהגות הכלליות של הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, זה ספירותיו. ושלמה דיבר ספר בכל בחינה, בכל מידה. אז הרמב"ן אומר במצוותיו שמו, הוא מנצל את ההזדמנות, חוץ מללמד את הערך הגדול של הצדקה מעבר לחסד ומשפט שהוא רמז קודם, אז גם כן להדגיש וללמד את שלושת המסרים שבשלושת חיבוריו של שלמה, אמרנו, חוץ מעל דרך הפשט שלהם, גם על דרך הסוד שמתגלה בכל אחת מהם הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה התמצית של הדרשה. מי שעשה עזר לסיכום, אמרנו, הייתה פתיחה על חיבוריו של שלמה ודרכו, אם זה כן, יש בהם פשט וסוד, ממורה נבוכים, גם כן, עם סוד על דרך המקובלים, ומביא את מדרשה של רבי יוחנן הנקנה. שאלה, מה, הכל הבלים לפי שלמה? שלב שני, שלב שלישי, נשים לב שרק יש פעולות חומריות, גשמיות שהם הבלים בעולם, בפרטים, אבל הכללים עומדים וקיימים. שלושה מסרים, לעזוב את התאוות, להתרכז בחוכמה, להבין את צדיק ורע לו עכשיו וטוב לו, כמו שאפשר להבין במידת הדין. ומרמב"ן יש בספר איוב גם סודות נוספים, וחתימה שכוללת את אני השם עושה דעת השם עמוקה, רומזת את דעת השם עמוקה, עם מסר מוסרי פשוט וברור גם כמעשי, סוף דבר הכל נשמע את אלוהים מראה את מצטב שמו, זה כל האדם שכלול בזה יישום מעשי לדרכי השם, חסד, חסד בשיר השירים לנו, משפט בקהלת, צדקה במשלי, בארץ, בארץ ישראל, ששם עיקר השלמות בסוף של ההנהגה והברית האלוקית עם ישראל. זה הדברים. אני אנצל את ההזדמנות שיש פה קהל להגיד שבעזרת השם באלול אנחנו נמשיך את דרשת ראש השנה, כולה מלאה יסודות אמונה, ומעלת ארץ ישראל גם מתבררת שם, והציבור מוזמן. נגיד עכשיו קדיש ו